עם אמונה שלמה זו, שאירועים כבירים כאלה, שנובעו בכתבי הקודש, התגשמו בתוך פרק זמן קצר, הסוגיה שצצה עתה בליבי וטלטלה אותי, עסקה במחויבותי לעולם, לאור ההוכחות שנחשפתי להן, בתובנות שקיבלתי. מילר לא יכול היה שלא לחוש, כי מחובתו לחלוק עם הזולת את האור שקיבל. הוא ציפה להתקל בהתנגדות מצד הכופרים. אך היה סמוך ובטוח שכל המשיחיים ישמחו בתקווה הזו, ויסוסו לפגוש את מושיעם שאותו התיימרו להרוב. החשש היחיד שלו היה שברוב שמחתם על הציפייה לתשועה הנפלאה הממשמשת ובאה, רבים מהם יקבלו את התורה הזו מבלי לבחון לעומק את כתבי הקודש המאששים את אמיתותה. לפיכך, הוא היסס בנוגע להצגתה, מחשש שזוהי טעות ההלולה להוליך שולל. לכן הוא החל לבחון מחדש את הראיות המאששות את המסקנות שהגיע אליהן, ולהגות לעומק בכל קושייה שצצה בליבו. הוא גילה שכל ההתנגדויות והסתירות תמוססו בהור שזרח מדבר אדוני, כערפל המתפוגג בקרני החמה. 5 השנים שהקדיש ללימוד נוסף שכנעו אותו לחלוטין בנכונות עמדתו. עתה, תחושת החובה לחלוק עם בני האדם את האמיתות, שעל פי אמונתו הובהרו מפורשות בכתבי הקודש, דחקה בו עתה ביתר שאת. הוא אמר, כשעסקתי בענייניי, המשפט הבא לא חדל לזמזם במוחי. לך וספר לאנשי העולם הזה על הסכנה העורבת להם. הפסקה המקראית ששבה ועלתה בזיכרוני הייתה, ושמעת מפי דבר והזהרת אותה ממני, ואומרי לרשע, רשע מות תמות, ולא דיברת, להזהיר רשע מדרכו, הוא רשע בהבונו ימות, ודמו מידך אבקש. יחזקאל עמד ג' 8-9. הרגשתי שאילו הרשעים יוזרו בצורה יעילה, רבים מהם יחזרו בתשובה. אך אם הם לא יוזרו, דמם יידרש מידי. מילר החל להציג את השקפותיו במפגשים אישיים בכל שעת כושר שהזדמנה לו. בעודו מתפלל שכומר כלשהו ישתכנע מעוצמתן ויקדיש עצמו להפצתן. אך הוא לא הצליח להיפטר בתחושת החובה ההזה שדחקה בו לצאת ולהזיר את העולם במו פיו. המילים ששבו ועלו במוחו היו, לך והמור זאת לעולם, אדמם, אדרוש מידך. הוא המתין 9 שנים בהוד המסע מעיק על נשמתו, עד שלבסוף, בשנת 1831, הוא הציג בפומבי לראשונה את הסיבות לאמונתו. כשם שאלישע נקרא לעזוב את בני הבקר בשדה, ולעטות את אדרת הקודש שהקדישה אותו לתפקיד הנביא, כך ויליהם מילר נקרא לעזוב את מחשתו, לחשוף בפני בני האדם את רזי מלכות האלוהים. בחילו רעדה, הוא החל את מלאכתו, והוביל את שומיו צעד אחר צעד, לאורך התקופות הנבואיות המובילות לביאת המשיח השנייה. בכל מהמת שהשקיע, הוא רכש עוצמה והומץ, כאשר ראה את העניין הנרחב שעוררו דבריו. רק לאחר שרעיו שבו והפצירו בו, זיהה מילר בהפצרתם את קריאתו של אלוהים, ונהטה להציג לציבור את השקפותיו. הוא היה עתה בן 50, ומעולם לא נעשה דברים בציבור. התחושה שהוא אינו כשיר למלאכה שעמדה לפניו, העיקה עליו. ואולם, מראשית מלאכתו, מאמציו בורחו וקצרו הצלחה מרשימה למען גאולת נשמות. בעקבות דרשתו הראשונה, קמה תחייה רוחנית שעוררה 30 משפחות, על כל בני משפחותיהן, למעט 2 אנשים, לחזור בתשובה. מיד אחר כך, הוא הוזמן לדרוש במקומות אחרים, וכמעט בכל מקום הביא פועלו לתחייה במלאכת אדוני. חוטים חזרו בתשובה, נוצרים הקדישו עצמם לאדוני בכל מאודם. דאיסטים וכופרים התוודו לאמת של כתבי הקודש ולאמונה במשיח. האנשים שמילר פעל בקרבם העידו עליו. הוא מגיע לאנשים שאיש אינו מצליח להגיע אליהם ולדבר לליבם. דרשתו נועדה לרומם את מחשבת הציבור לעניינים ברומו של עולם, העוסקים באמונה וברוחניות, ולרסן את החומריות והנהנתנות ההולכות וגוברות בעידן הנוכחי. כמעט בכל עיר, עשרות, ולפעמים מאות בני אדם, קיבלו את האמונה בזכות דרשותיו. במקומות רבים, הכנסיות הפרוטסטנטיות מכל הזרמים פתחו לפניו את שעריהן. הוא אף קיבל הזמנות לבוא ולעבוד עם רואי קהילות של מספר קהילות. ככלל, הוא הקפיד לא ללמד במקום שאליו לא הוזמן. אך במהרה גילה שאינו מסוגל להיענות למחצית ההזמנות שזרמו אליו. אנשים רבים שלא קיבלו את השקפותיו לגבי המועד המדויק של ביאת המשיח השנייה, היו משוכנעים שביאת המשיח ממשמשת ובאה ושעליהם להתכונן אליה. באחדות מן הערים הגדולות, פועלו של מילר עורר רושם אז. מוכרי המשקאות החריפים חדלו ממסחרם והסבו את חנויותיהם לבתי תפילה. מהורות הימורים חדלו לפעול. כופרים, דאיסטים ומרבית ההוללים הגדולים ביותר חזרו למותיו. אחדים מהם לא נכנסו לבית תפילה מזה שנים רבות. אספות תפילה נערכו בידי הזרמים השונים בנצרות, ברבעים השונים בהרים, כמעט בכל שעה. אנשי עסקים נאספו בצוערי היום לתפילה בציבור. ההתרגשות שאחזה בלב המאמינים לא הייתה מוגזמת, ונדמה שרצינות אוניברסלית חדורת יראת קודש שרתה על ליבם של בני האדם. מילר, בדומה לפועלם של מתקני הדת הראשונים, התמקד בעיקר בניסיון לשכנע את ההיגיון ולהורר את המצפון, ולא רק להורר ולשלב רגשות. בשנת 1833, מילר קיבל רישיון להטיף מעל בימת הכנסייה הבפטיסטית, שנמנה על חבריה. רבים מכהני הדת בזרם שלו איששו את פועלו ונתנו לו תוקף חוקי, הוא המשיך בפועלו בברכתם. הוא נסע והטיף ללא הפסקה. על אף שביקר ופעל בעיקר בניו יורק, אינגלנד ובמדינות אמריקה התיכונה. במשך כמה שנים הוא שילם את כל הוצאותיו מכיסו הפרטי, אך גם לאחר מכן מעולם לא קיבל מימון מלא לכיסוי הוצאות המסע שלו ממקומות שאליהם הוזמן. לפיכך, פועלו הציבורי לא רק שלא נשא רווח כספי, אלא אף גזל את משאביו הכספיים שהלכו ופחתו בתקופה זו בחייו. הוא היה ראש של משפחה גדולה, אך מכיוון שכל בניו היו חסכניים ויצרניים, תשואת חוותו הספיקה לפרנסתם ולפרנסתו. בשנת 1833, שנתיים אחרי שמילר החל להציג לציבור את ההוכחות הנבואיות לשיבת המשיח הממשמשת ובאה, הופיעו האותות האחרונים שהובטחו בידי המושיע כאותות שיהידו על שיבתו. ישוע אמר, מיד אחרי צרת הימים ההם, תחשך השמש והירח לא יגיע הורו. הכוכבים יפלו מן השמיים וכוחות השמיים יזדעזעו. מתי כ"ד 29. יוחנן הכריז בספר ההתגלות, שראה בחזון את האירועים שיבשרו את יום אדוני. כוכבי השמיים נפלו ארצה, כי תהנה משליחה את פגיה כאשר היא מטלטלת ברוח חזקה. ההתגלות ו-13. נבואה זו התגשמה באופן בולט ומרשים במטר המטהורים הגדול שהרה ב-13 בנובמבר 1833. סופת המטהורים הייתה המופע השמימי הכביר והמריב ביותר של כוכבים נופלים, שתועד מעולם. השמיים כולם מעל ארצות הברית סערו ועמו מזה שעות. מעולם לא התרחשה תופעה שמימית בהרת זו מראשית יבוסדה, שזכתה לעניין כוהז ולהערצה כה רבה בקרב פלח אחד בציבור, ולהימה ובעלה קומת אלטלות בקרב פלח אחר. יופיו הנשגב ונורא ההוד של המחזה נרשם בזיכרונם של רבים. מעולם לא ירד גשם סמיך יותר ממטר המטהורים שניתח על האדמה. במזרח, במערב, בצפון ובדרום, הוא היה זהה בעוצמתו. בקיצור, השמיים כולם נעו ונדו. המחזה הכביר, כפי שתוהר בכתב העת של פרופסור סילימן, נראה מעל כל צפון אמריקה. משעה שתיים ועד לאור המלא מצוערי היום. השמיים היו שלווים וחפים מעננים, ומשחק בלתי פוסק של אורות בוהקים מסנוורים נהרח ברחבי הרקיע. אין מילים כדי לתאר נכונה את ההוד והזוהר של המחזה המריב. אדם שלא חזה במחזה כזה לא יוכל לתאר לעולם את נשגבותו והודו. נדמה היה שכוכבי השמיים כולם התקבצו בנקודה אחת ליד הזנית ונורו בהט ובעונה אחת במהירות הבזק לכל רחבי האופק. ואף על פי כן, הם לא הלכו והזלו. רבבות כוכבים נורו במהירות בעקבותיהם, כאילו נוצרו ויועדו לתכלית זו. אין תמונה הולמת יותר מזו לעץ תהינה, המשיר את תהיניו בעודו מטלטל ברוח שערה עזה. ביום שלמחרת, מטר המטהורים, כתב הנרי דנה וורד על התופעה המופלאה. כמדומני, אף פילוסוף או מלומד לא תיהד מעולם הרוע כמו זה שהראה אתמול בבוקר. לפני 1800 שנה, קם נביא שניבא את האירוע הזה במדויק. אם להבין את המילים כוכבים נופלים, במובן היחיד האפשרי שלהם, דהיינו פשוטם כמשמעם. כך נגלו האותות האחרונים המבשרים את שיבת המשיח, שישוע הזהיר את תלמידיו לגביהם, קירותכם את כל הילה, דהו כי קרוב הוא, דהיינו הקץ בפתח. מתי כ"ד 33. אחרי האותות הללו, חזה יוחנן, באירוע הכביר הבא הממשמש ובא, השמיים ייפרסו כמגילה, הארץ תרעד, ערים ויהים יעקרו ממקומם, והרשעים ינוסו בפחד מבין האדם. אנשים רבים שחזו במטר הכוכבים הנופלים, ראו בהם הוט המבשר את יום הדין הממשמש ובא. סמל נורא הוד, אות מבשר ודאי, אות רב חסד של היום הכביר והנורא הזה. וכך, תשומת לב הציבור התמקדה בהתגשמות הנבואה, ואנשים רבים יטו אוזנם לעזרה על שיבת המשיח. בשנת 1840, התגשמות מרשימה נוספת של הנבואות עוררה עניין רב ונרחב. שנתיים קודם לכן, ג'וסיה ליץ', אחד המבשרים הבולטים של ביאת המשיח השנייה, פרסם הסבר לפרק ט' בספר ההתגלות. לטענתו, הפרק מנבא את נפילת האימפריה העות'מאנית, ומציין לא רק את השנה, אלא אף את היום המסוים שבו התרחש הדבר. על פי הסבר זה, שהתבסס על בחינת התקופות הנבואיות שנובעו בכתבי הקודש, תוותר הממשלה הטורקית על עצמאותה ב-11 באוגוסט 1840. חיזוי זה זכה לפרסום נרחב, ואלפים צפו בעניין רב באירועי העיתים. במוהל מסוים זה, טורקיה זכתה באמצעות שגריריה בהגנה של כוחות הברית של אירופה, וקיבלה על עצמה את שלטון המדינות הנוצריות. אירוע זה הגשים במדויק את החיזוי. וכשנודע הדבר, רבבות בני אדם השתכנעו באמיתות העקרונות הפרשנות הנבואית שאומצו בידי מילר ועמיתיו, וניתן דחף עצום לתנועה שדגלה בביאת המשיח השנייה. אנשי רוח ואנשי שררה חברו למילר, לימדו ופרסמו את השקפותיו. ומשנת 1840 עד שנת 1844 התפשטה מלאכת הביסור במהירות. ויליהם מילר חונן ביכולות שכליות שהתחדדו באמצעות הגות ולימוד. ליכולותיו אלה הוא הוסיף את חוכמת השמיים, כאשר התחבר עם מקור החוכמה. הוא היה אדם ישר ומוסרי, שזכה להערכה ולכבוד בזכות מעלותיו ועקרונותיו. הוא ניחם בטוב לב אמיתי, ענווה משיחית ושליטה עצמית. ולפיכך היה אדם אדיב, מסור וקשוב, ששמח לשמוע את הזולת ולשקול את טיעוניו. הוא בחן את כל התיאוריות והתורות לאורו של דבר אדוני, ועשה זאת בשיקול דעת חף מרגש. בזכות שכלו הישר ובקיאותו בכתבי הקודש, עלה בידו להפריך טיעונים שגויים ולחשוף תורות שקר. ואף על פי כן, הוא לא המשיך בפועלו ללא התנגדות מרה. בדומה למה שקרה למתקני הדת שקדמו לו, האמיתות שהציג לא התקבלו בעין יפה מדי מורי הדת ההודים. משום שנבצר מהם לאשש את סמכותם ומעמדם בעזרת כתבי הקודש, הם הסתמכו על תורות, אמרות אנושיות ומסרות שהניגו אבות הכנסייה. אולם, דבר אדוני היה העדות היחידה שעליה הסתמכו מבשרי ביאת המשיח השנייה. כתבי הקודש ורק כתבי הקודש היו סיסמתם היחידה. בהיעדר תימוכין מכתבי הקודש לעמדותיהם, מילאו יריביהם את החסר מדברי להג ולגלו. הם השקיעו מזמנם, כספם וכישוריהם כדי להשמיץ את אלה שפישם היחיד היה ציפייתם בשמחה ובחיליון עיניים לשיבת אדונם, עודם משתדלים לנהל חיי קדושה ולעודד את בני האדם להתכונן לביאתו.